בוקר טוב, רועי יחזקאל.
בוקר טוב, נועם רובינזון.
אז אחרי הרבה תכנונים וניסיונות בעיקר למצוא את המועד המתאים, אנחנו שמחים להציג את הפודקאסט החדש, הלפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, פודקאסט שנולד מתוך אהבה אמיתית לספורט אולימפי. רועי ואני, שנינו חובבי ספורט אולימפי אמיתיים, כאלה שחיים את זה ממש יום-יום, לאורך כל המחזור האולימפי. אנחנו לא מגיעים מתחום הספורט, אנחנו לא ספורטי עבר, אנחנו לא מאמנים, אנחנו לא עוסקים בזה כמקצוע ביום-יום, אנחנו פשוט שני אנשים שעוקבים אחרי הספורט האולימפי, לא רק לפני המשחקים האולימפיים, אלא ממש לאורך כל 4 שנות מחזור אולימפי. אנחנו אוהבים לעקוב אחרי כל תחרות בענפים שרוב הציבור נזכר בהם רק 1 ל-4 שנים, לראות את התהליך התקדמות והתפתחות של ספורטאים. אני חושב, רועי, תסכים איתי, אנחנו אוהבים את זה לא פחות מלראות את הספורטאים במשחקים עצמם.
חד משמעית, זה תהליך שהוא מאוד כיף, לעקוב גם אחרי ההתפתחות, מי מתקדם, פתאום ספורטאים חדשים שפורצים משום מקום, גם מחוץ לתודעה, ואיך הוותיקים משמרים את היכולות שלהם, זה משהו ש... אני אישית מאוד אוהב לראות גם על פני ענפים שונים, איך ענפים שונים אפילו מתקדמים, מי נשארים מאחור, ופתאום אתה רואה כל מיני פריצות שאתה אפילו לא דמיינת שיכולות לקרות, מגיעים פתאום לשיא הזוי.
מסכים איתך ממש, באמת כיף גדול, ואנחנו מרגישים שהדבר הזה הוא קצת חסר, פודקאסט שעוסק בדברים האלה זה קצת חסר בנוף. יש כמה פודקאסטים מעולים שהם יותר נישתיים, לענף כזה או אחר, אנחנו גם נזכיר אותם ונפרגן להם כשנגיע לענפים, אבל פודקאסט אולימפי במובן היותר רחב של המילה, זה משהו שמאוד חסר בנוף. בדרך כלל, שנה לפני משחקים אולימפיים, פתאום צצים להם פודקאסטים. זה מעניין, זה נחמד לשמוע, אבל זה תמיד יהיה בשנה האולימפית. אני חושב שגם הסגנון של מה שאנחנו מתכוונים לעשות פה הוא קצת שונה, הוא יותר יסודי, יותר מעמיק, מפודקאסטים אחרים שרצים, ובגדול זה לעקוב אחרי כל המחזור האולימפי, ללוות את המחזור של לוס אנג'לס 2028 לכל אורכו. אני חושב שאנחנו יכולים להתחייב, רואי, שמי שיעקוב אחרינו ויקשיב, הוא גם יגיע מאוד מאוד מוכן למשחקים, והוא גם ילמד ליהנות מהדרך, כמונו לא פחות מהמשחקים עצמם.
במיוחד ואפילו ילמד על ענפים חדשים שלא מגיעים לתודעה, הרבה מגיעים בדרך כלל לאזורים של הג'ודו והשייט, ואנחנו לא מקבילים את עצמנו רק לענף כזה או אחר, אלא באמת אנחנו מתכננים לתת סקירה מקיפה על כמה שיותר ענפים שיכולים להיכנס, אפילו ענפים חדשים פתאום שיכולים להיכנס בלוס אנג'לס, ענפים שלא מגיעים לתודעה בדרך כלל, ענפים כמו קשתות, צייף, כל מיני דברים שפתאום אנשים נחשפים אליהם, ורואים את כל היופי שיש בענף חדש, וזאת גם אחת בעצם המטרות שלנו, לראות אנשים מתחברים לעוד ענפים, לא מגבילים את עצמם לענף אחד, אם באתי מהג'ודו, אני מאזין רק לג'ודו, אנחנו רוצים לתת להם את האפשרות להבין ולעקוב אחרי כל מה שמעניין בהרבה מאוד ענפים. אז בעצם הענף הראשון שאנחנו בחרנו להתחיל איתו, הוא ענף של השייט, אחד מהענפים המוצלחים ביותר שלנו בראייה, היסטורית, 5 מדליות אולימפיות לאורך השנים, מאותה מדליה אדירה של גל פרידמן ב-96, דרך האלוף האולימפי הראשון שהיה לנו, גם כן, גל פרידמן ב-2004, עד לאזורים של ימינו אנו, המשחקים האולימפיים בפריז, עם 2 מדליות הראשונות.
רציתי להגיד שאנחנו מתחילים עם השייט, מה שאנחנו בעצם נעשה בפרקים הראשונים של הפודקאסט, אנחנו נמצאים היום שנה מאולימפיאדת פריז. אגב, אנחנו מקליטים את הפרק בראשון באוגוסט, ב-9 בבוקר, תאריך מאוד מאוד מיוחד, כי שנה אחורה היו המדליות האולימפיות הראשונות של ענבר לניר ופיטר פלצ'יק בפריז, התחילו ככה את המסע מאוד מאוד מיוחד לעבר 7 מדליות, והפרקים הראשונים, כמו שרואי כבר התחיל ולדבר על השייט, זה יהיה בעצם לבוא שנה אחרי שבעצם שנה, מה שנקרא פוסט-אולימפית, ולקחת ענף-ענף בכל פרק ולנתח אותו לעומק, קצת על הקטגוריות השונות בענף, קצת על ההיסטוריה, ובעיקר על מצב הישראלים, בכל אחת מהקטגוריות הרלוונטיות, כמו שרוי אמר, אנחנו מתחילים בשייט, ויאללה, רוץ על זה.
רק נמשיך באופן כללי, ענף שהייצוג שלו באופן כללי במשחקים אולימפיים התחיל משנת 1900, במשחקים אולימפיים ממש ממש ראשוניים, אחרי הפסקה ב-1904 וברצף מ-1908 עד היום, אנחנו נכנסנו לראשונה לשייט בשנת 72, עם דגם ההולנדי המעופף עליו השלום, ב-84 הצטרפו למשלחת שלנו גם 470, גם מגלישת רוח, ואחרי זה רק מ-2008 אנחנו ראינו עוד דגמים חדשים שנכנסים, דגם הלייזר, וב-2024 באופן כללי הגענו לשיא על פני כל הדגמים, 7 דגמים, כשגם הקייט פויל שנכנס לראשונה, אנחנו נרחיב על כל אחד מהם בהמשך, ואני חושב שצריך להתחיל ממי שבעצם מכתיבות את הטון כלפי איגוד השייט בסייקל האולימפי, גם הקודם וגם הזה.
כן, אז אנחנו מתחילים בגלישת רוח, גלישת רוח בדגם ה-IQ פויל. אני חושב שיש הרבה שיח שאוהבים לחפש את הענפים שבהם אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו מעצמה. ולפעמים אנחנו אפילו קצת חוטאים ומגזימים, אבל אם יש מקום אחד שאנחנו לא מגזימים בו, זה ב-IQ פויל, בעיקר IQ פויל נשים. מה שקרה בשנים האחרונות מבחינת הרמה של הנבחרת הישראלית, זה באמת, זה משהו שהוא חסר תקדים, אני לא אגיד שהוא חסר תקדים ברמה עולמית, אני קצת אזהר, אני לא מכיר באמת את כל המקרים לאורך ההיסטוריה, אבל כדי להבין, אני אתן קצת נתונים, בארבע אליפויות העולם האחרונות, אליפויות עולם, כן, לא גרנד סלאמים וכאלה, 7 מדליות, לספורטאיות, לגולשות ישראליות. עכשיו, זה לא רק 7 מדליות, זה 6 חברות נבחרת שונות שזכו ב-7 המדליות האלה. למעשה, אם ניקח את 3 אליפויות העולם שהיו במחזור האולימפי שלפני פריז, היו רק 2 גולשות לא ישראליות שצריכו לזכות במדליה. ובמקרה אלה, או לא במקרה, אלה 2 הגולשות שגם צריכו לקחת מדליה בפריז, אמה ווילסון ומגטי האיטלקייה, ולצידן היו רק ישראליות, כלומר הדומיננטיות הישראלית בדגם הזה היא פשוט מטורפת. עכשיו, הענף השייט באופן כללי, אני חושב שתמיד שמים אותו יחד עם הג'ודו כאחד מהענפים המובילים, אז באמת היסטורית הסיבה לזה זה הייתה בגלל ההצלחה בגלישת הרוח, כלומר גלישת הרוח תמיד הייתה בפרונט, משנת 1992, שזה הפעם הראשונה שהייתה לנו נציגות בדגם הזה, בכל אחת מהאולימפיאדות, 9 אולימפיאדות, מאז ועד היום, בכל אחת מהאולימפיאדות היה לנו נציג או נציגה או גם וגם, בעשירייה הראשונה. ויש רק 4 מדינות, כולל ישראל, יש את איטליה, צרפת, פולין וישראל, שהצליחו להגיע להישג הזה, ואני חושב שזה באמת אומר שאנחנו מתחילים ומדברים על דגם שאנחנו באמת מעצמה בו. ואם אנחנו מדברים על אנשים, אנחנו כרגע הנבחרת בפער מספר אחת בעולם. אז אחרי כל ההקדמות, בוא נצלול ונדבר על חברות הנבחרת, ואיך אנחנו בעצם רואים את המצב שלהן היום, ועם הפנים ללוס אנג'לס. אני חושב שהשתיים הראשונות שנדבר עליהן, זה יהיה שרון קנטור ותמר שטיינברג, הן באמת שתי הגולשות המובילות היום. שרון הייתה, למרות שהתחרות הייתה מאוד צמודה בסופו של דבר במי תזכה בקריטריון לייצג את המדינה בפריז, אני חושב ששרון קנטור באופן מאוד מאוד ברור הייתה הגולשת המובילה בקמפיין האולימפי הקודם. זה לא מספיק בא לידי ביטוי עד אליפות העולם שקדמה לאולימפיאדה שבה היא זכתה, זה אולי לא מספיק בא לידי ביטוי בתוצאות באליפויות העולם, אבל בענף שייט, בדרך כלל בתחרויות, לא רק תחרויות המטרה הגדולות, ההשתתפות היא מאוד מאוד רחבה, והיה אפשר לראות דומיננטיות מאוד מאוד גדולה של שרון קנטור, לצד אמה ווילסון הבריטי, לכל אורך המחזור, וזה גם בא לידי ביטוי באולימפיאדה, שהיא זכתה במדליית כסף, אבל היא לא עושה תחרות מאוד טובה, כלומר במונחים שלה, ועבור מי שעקב אחרי כל המחזור האולימפי, היא עשתה תחרות בסדר. היא סיימה מקום שני, את ימי המוקדמות, היא עלתה לשיוטי הגמר, זכתה כמו שכולם יודעים, במדליית כסף, אבל גם יכולת, שהיא לא יכולת צי עבורה, הספיקה לה למדליה אולימפית, וזה רק מעיד עד כמה הרמה שלה גבוהה. עכשיו, היא לא נעלמה לשום מקום, היא בת 22, סופר מוכשרת, היא כל הזמן מתקדמת, היא גם ממש מגניבה, ספורטאית כזו, שכיף לעקוב אחריה וכיף לאהוב. הבעיה היחידה שלה, אם אנחנו מסתכלים רגע על הזווית הישראלית, זה שפתאום צצה לה, או לא צצה למי שבאמת מכיר ועקב אחרי ההישגים מגיל הנוער, תמר שטיינברג. שטיינברג היא רק בת 19, כן? גם שרון היא רק בת 22, אבל שטיינברג היא עוד יותר צעירה. היא הצטרפה לנבחרת אנשים באמצע הקמפיין הקודם, התחילה להראות תוצאות מאוד טובות לקראת המשחקים בפריז, היא לא באמת הייתה רלוונטית למאבק שם, אבל היא פתחה את השנה האחרונה ממש ממש בסערה. לפני אליפות העולם האחרונה היו לה שני ניצחונות מאוד מאוד משכנעים בתחרויות גדולות, גם בקדיס בספרד וגם בהייר בצרפת, ניצחה שם, לא רק שזכתה במדליית זהב, גם עשתה את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה, באליפות העולם האחרונה היא זכתה במדליית כסף, רק ווילסון הבריטית עקפה אותה, ובזמן שקנטור, נגיד בשתי התחרויות שציינתי, גם קנטור זכתה במדליות, ובאליפות העולם האחרונה היה, לפרקים קנטור אפילו הובילה את התחרות, היא סיימה בסוף שישית, כך הכל הישגים מאוד מאוד טובים, אבל אל מול מה שתמר שטיינברג עשתה בשנה האחרונה, זה קצת אפילו מחביר, זאת אומרת, תמר שטיינברג הגיעה להישגים מטורפים, והיא בת 19 והיא בגרף התקדמות מאוד מאוד גבוה, אלה בסוף, בעיניי, אנחנו נדבר על כל חברות הנבחרת, אלה בעיניי שתי המועמדות המובילות שצריך להתחיל את השיח עליהן.
אבל אם אתה שואל אותי נועם, אני לא חושב שזה בסופו של דבר יהיה מאבק דו ראשי, אלא אפילו יותר מזה, יש סוס שחור אחד שאני מרגיש שיכולה להתפתח גם משמעותית, היא רק עוד בת 20, כבר אחרי מדליה גם כן באליפות עולם ב-2022, אני מדבר על דניאלה פלג, מישהי שגם כן הייתה לה סטגנציה מסוימת אחרי אותה מדליה ב-22, אפילו ירידה טיפה, ומאחרי אולימפיאדת פריז רואים פתאום שהיא חוזרת לפרוח, בין אם זה השחייה באליפות אירופה בערב יום כיפור אם אני זוכר נכון, או אפילו באליפות העולם האחרונה, היא כן מראה שהיא שייכת לצמרת, אי אפשר להספיד אותה, היא סיימה מקום חמישי באליפות העולם נוכחית, אפילו לפני שרון קנטור כמו שכבר אמרנו, ולדעתי גם בגלל שהיא עוד צעירה אפילו מקנטור, וכן אני רואה לה אופק הקדמות משמעותי, אני חושב שבאמת מסוגלת להביא אפילו עוד מדליה אחת לפחות באליפויות העולם הקרובות.
אני מסכים איתך, כן, הבעיה היחידה שלה זה שיש לה את קנטור ושטיינברג מולה, היא בהחלט, העובדה שהיא מאוד, מאוד צעירה, ואנחנו תמיד מייחסים את הצעירות עוד לאיזה פוטנציאל של להמשיך ולהתקדם. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, אגב, גם המדליה באליפות העולם ב-22, היא הגיעה בזכות יום שיוטי גמר מדהים עבורה, היא לא הראתה דומיננטיות לאורך כל התחרות, דומיננטיות של מקום שני, אבל היא בהחלט עשתה היום גמרים מדהים. אתה צודק, היא תמיד נמצאת שם, בצמרת, והיא באמת עשתה את הקפיצה בשנה האחרונה, לגמרי סוס שחור, בחרת בהגדרה המתאימה, אני חושב שסוס שחור בהגדרה, כאילו, מעצם ההגדרה הוא לא הפיבורית, אבל היא, עם הגיל שלה, עם ההישגים שהיא הגיעה, בשנה האחרונה היא בהחלט, אני לא חושב שאנחנו בשלב הסיכומים, אבל אני מסכים איתך שאם אני מזהה מישהי שיכולה לסכן אותם בזכות עוד איזו התקדמות משמעותית שיכולה לעשות, זה דניאלה פלג, אני איתך בעניין הזה. אם אנחנו ממשיכים רגע לזכור את הנבחרת, אני חושב שהצמד הגולשות הבא, שגם אליהן אפשר רגע להתייחס ביחד זה שחר טיבי וקטי ספיצ'קוב. שתיהן הן היותר מנוסות, שחר טיבי בת 27, קטי בת 26, לשתיהן כבר יש עבר של ייצוג במשחקים אולימפיים, אצל שחר טיבי זה היה בדגם ה-470, לפני שהיא עברה ל-IQ פויל, היא ייצגה את ישראל בטוקיו, באותה אולימפיאדה גם ספיצ'קוב ייצגה אותנו בניל פרייד, שזה בעצם הדגם שקדם ל-IQ פויל בגלישת רוח. שתיהן משיגות תוצאות מאוד מאוד מרשימות, בקמפיין האולימפי הקודם, הן אלו שסיכנו את שרון קנטור, שחר טיבי גם זכתה באליפות העולם של 23, קטי ספיצ'קוב שהיה נראה לאורך הקמפיין שהיא קצת בצל של שחר טיבי ושל שרון קנטור, אבל למעשה היא זכתה בשתי מדליות באליפויות עולם, בשתי האליפויות שקדמו למשחקים בפריז, היא מאוד מאוד יציבה, יש לה כבר סך הכל בקריירה 4 מדליות באליפויות עולם, אם אנחנו גם מוסיפים את המחזור של טוקיו 2020, אני חושב שבאמת, אם הן היו מייצגות כל מדינה אחרת, הן היו מועמדות בולטות למדליה אולימפית ולייצוג במשחקים, זה היה כמעט אין שאלה. פה שוב, הבעיה המוכרת, יש להם גם את קנטור, גם את שטיינברג, דיברנו גם על דניאלה פלג, ולמרות שהן מאוד מאוד חזקות, תמיד נראה שהן קצת מאחורי. הן אף פעם לא הראשונות בתחרות מבין הישראליות, הן תמיד השנייה, השלישית, הרביעית, ולמרות ששתיהן מאוד מאוד יציבות, אני אישית מאחל להם המון המון בהצלחה, ואני אישית קצת מתקשה לראות אותן גוברות בסופו של דבר במרוץ אחרי כרטיס למשחקים. רואי, יש לך משהו על שחר וקטי?
אני חושב שכן, למרות שהניסיון שלהם אמור לשחק לטובתן, בסופו של דבר שיש גולשות כל כך איכותיות, ויש כל כך הרבה גם גולשות שנאבקות איתם, גולשות שאופק ההתקדמות שלהן הוא עוד הרבה יותר אדיר, למול שחר וקלישן באמת קצת יותר מבוגרות, והגולשות האחרות צעירות מהן ב-4, 5, 6 שנים, אני חושב שיהיה קשה מאוד לראות אותן מתברגות לתוך המאבק ממש על הכרטיס ללוס אנג'לס, גם אם הן יעשו שיעוטי מדליות, מה שהן יכולות לעשות בכל תחרות, קשה לי לראות אותן מובילות בסופו של דבר את הראש החץ שלנו, בגלישת רוח נשים.
כן, אני מסכים איתך. חייב רק להגיד לגבי ספיצ'קוב, שאני לאורך הקריירה שלה כבר כמה פעמים הספדתי אותה, אותה מקצועית, והרגשתי שבאמת באות צעירות ועוקפות אותה, ויש שם משהו, היא לא התחילה טוב את הקמפיין הנוכחי בכלל, היא התחרתה באליפות העולם האחרונה, תחרות מאוד לא טובה, אבל יש בה משהו שתמיד יודע להגיע לשיא, אני לא חושב שזה יספיק, אבל היא מאוד מאוד מרשימה אותי באופי שלה וביכולת שלה כל הזמן לחזור ולהיות בטופ. חברת הנבחרת השישית היא מאיה מוריס, גם לה יש מדליה באליפות העולם משנת 2022, אני חושב שלמרות שגם היא מגיעה לתוצאות מאוד מאוד יפות ומאוד מכובדות, אני חושב שביחס לחמש האחרות היא כנראה בעלת הסיכויים היותר נמוכים לפי התוצאות עד היום להשיג את הכרטיס, כן חשוב לציין ולהזכיר אותה כי גם היא, אם היא הייתה מייצגת כל מדינה אחרת, היא כנראה הייתה הרבה הרבה יותר בפרונט, אבל גם היא חברת נבחרת מאוד מאוד חשובה, לא חושב שהיא תהיה הנציגה שלנו באולימפיאדה הבאה. לפני שאנחנו נעבור וככה נסכם, ואולי ניתן את התחזית שלנו לגבי הנבחרת הזו, מילה לגבי המתחרות. אני אמרתי קודם ש... ווילסון ומגטי, ווילסון בריטית, מגטי איטלקיה, שתי המדליסטיות האולימפיות לצידה של קנטור בפריז, הן היחידות שזכו באליפויות העולם במחזור האולימפי הקודם, וזה קצת, כמובן חוץ מישראליות, וזה קצת מצביע גם על זה שהדומיננטיות הישראלית המאוד מאוד משמעותית בענף, היא גם באה לצד זה שהתחרות היא קיימת, היא משמעותית, אבל היא באמת יחסית פחותה, אם אני רגע מסתכל על הישראליות כנבחרת, כמובן שכל אחת יש לה את כל חברות תהיה לנבחרת שמאוד מקשות, וזה גם דבר שהוא הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, זה לא לגמרי, רק באליפות העולם האחרונה, ראינו נורווגית צעירה, שאנחנו כבר מתחילים לראות אותה בכל השנים, בשנה האחרונה מאוד בולטת בתחרויות, והייתה גרמניה שזכתה במדליית ארד, וספרדיה טובה, ויש לא מעט, אבל כשבוחנים באמת את הדומיננטיות של הגולשות שלנו, בוא נגיד את זה ככה, ואני הנה, אני כבר ככה מדלג לשלב התחזית, אין ספק שתהיה לנו נציגות באולימפיאדת לוס אנג'לס, אני לא יודע מי זאת תהיה, אני, האימור שלי הוא אחת מבין קנטור ושטיינברג, עדיין, אני חושב שלפי הנתונים היבשים, אני אמור לאמר על שטיינברג, אבל אני לא אעשה את זה, אני ככה, אני חושב שזאת תהיה אחת משתיהן, אבל גם אין לי ספק שמי שלא תגיע לאולימפיאדה, היא תגיע במצב שהיא מועמדת מאוד מאוד בחירה למדליה אולימפית, זאת אומרת, זה לא יהיה רק ההפלה. זה ככה מבחינת התחזית שלי קדימה. מה אתה אומר?
אני גם מסכים איתך שבכל מקרה, בזכות התחרות החזקה מאוד מבית, מי שזאת לא תהיה, בין אם זה קנטור, שטיינברג, גולשת אחרת, תהיה באמת בפרונט של הגולשות בעולם, שתגיע מטרות ברורות למדליה, בטח אחרי המדליה של קנטור מ-24, המדליה הראשונה, לגולשת רוח ישראלית, אישה, במשחקים אולימפיים, אז בטוח שבאיגוד השייט תרצו להמשיך את הרצף הזה. באמת מילה טובה לשחר צובר שעושה עבודה פשוט מופלאה עם כל הנבחרת הזאת, שמביא אותן לפי כל כך חזק מול כל העולם. קשה לי להגיד שוב, כמו שכבר אמרתי, שזה יהיה מאבק דו-ראשי. אני חושב שיהיה קשה באמת לאמר פה לגבי מי תהיה נציגה, אבל יש לי תחושה שההפתעות עוד יכולות להיות בדרך.
אגב, הזכרת את איגוד השייט, אז אם אנחנו באמת מסתכלים קדימה, גם לקראת האופן שבו הנציגות תוכרע, אני רוצה להגיד משהו על תחרויות הקריטריון. אני חושב שאיגוד השייט עשה עבודה מאוד מאוד טובה, בלבנות את שיטת ההפלה על המשחקים. רואים שהושקעה שם, אני לא אכנס עכשיו לשיטה, וככה הרבה העמקה, אני יודע שגם אתה וגם אני מכירים את זה היטב, והעמקנו בזה במחזור האולימפי הקודם, אבל אין ספק שנעשתה שם הרבה חשיבה. דבר אחד היה לי שם חסר. אני חושב שלא היו מספיק תחרויות, לא היו מספיק תחרויות לגבי הקריטריון, וזה יכל להוביל למצב, בסופו של דבר אני חושב שגם תום ראובני בגברים, אנחנו עוד מעט נגיע לגברים, גם קנטור בנשים, מי שייצג אותנו היו בסוף הגולשים הכי טובים באותו מחזור אולימפי, אבל זה היה יכול, זה היה מאוד גבולי, וזה יכול גם להיות אחרת. והסיבה היא שיש לא מעט תחרויות, תחרויות מאוד משמעותיות שקורות אחת לשנה, שכל הגולשים והגולשות המובילים מגיעים אליהם, והם לא נכללים בתוך הקריטריון. ואני חושב שזה חבל. זה תחרויות שהיה מאוד מאוד ברור שקנטור היא הגולשת הישראלית הכי חזקה בהן, שתום ראובני הוא הגולש הבכיר, והן לא נלקחו בחשבון. וכשאנחנו בסוף מדברים על מי יצג אותנו באולימפיאדה, ברור שזה צריך להיות הגולש והגולשת הטובים ביותר. יש גם במהלך הדרך, יש גם תחרות קדם אולימפית, שמתקיימת שנה לפני המשחקים באותו אתר, וגם אליה צריך קריטריון למי, יכול להיות רק נציג אחד לכל מדינה, גם בתחרות הזאת, ואני חושב שהם צריכים קצת לאבות את התחרויות, שיתנו ניקוד יותר נמוך, זה עושה שכל, אבל כדי למזער סיטואציות שבהן בגלל הפתעה או התעלות חד פעמית של ספורטאי, כל הנציגות יכולה להשתנות, וזה כמעט קרה במחזור האולימפי הקודם, אז אם אנשי האיגוד שומעים אותי, קודם כל, יפה מאוד על השיטה, גם המאוד מאוד שקופה וגם המאוד מאוד מקצועית שקבעתם, אני הייתי מוסיף לשם עוד כמה תחרויות.
אוקיי, אז הגיע הזמן באמת לעבור ללישת רוח גברים. לישת רוח אצל הגברים זה מקרה זה ענף או דגם שאנחנו יותר בעבר היינו דומיננטים בו, גולג'ים כמו גל פרידמן שזכה בשתי מדליות אולימפיות, האלוף האולימפי הראשון של ישראל, שחר צוגרי מדליסט ארד, אולימפי מ-2008, עוד גולשים מעולים שהיו לנו בעבר, כמו עמית ענבר ונמרוד משיח, שניהם עם מספר מדליות לא מבוטל באליפויות עולם, אבל בגלישת רוח גברים זה מצב שאנחנו מגיעים יותר חלשים מאנשים. אנחנו לא נמצאים בתחתית שרשרת המזון מהבחינה העולמית, אבל זה לא מישהו ש... זה לא משהו שיש לנו נציג בצמרת בו. בטח אם מסתכלים גם על אליפויות עולם האחרונות, אנשים שהיו בעיקר בצמרת זה לוק ון אופסלנד, הולנדי וריינה, האיטלקי, שניים שהם היו מאוד יציבים, אבל חוץ מזה, בניגוד אולי למה שיש בגלישת רוח נשים, שאנחנו רואים ווילסון, מגטי וגולשות ישראליות, פה הקשת היא הרבה יותר רחבה של גולשי רוח שיכולים באמת להגיע לצמרת, אנחנו רואים גיוון יותר רחב, גולשים מצרפת, מבריטניה, גולשים אחרים מאיטליה, גרמניה, אין פה באמת ראש חץ כל כך קטן כמו שיש אצל אנשים. אז מבחינת המצב הנוכחי שלנו, אני חושב שנתחיל משלושת הוותיקים, שלושה שהתחילו קודם כל את ההתנסות הראשונה שלהם במחזור האולימפי של טוקיו, ומשם המשיכו לזה של פריז, ובדרך ללוס אנג'לס. אז אנחנו נתחיל מהאלוף האולימפי שלנו, תום ראובני, מישהו שבאמת נתן התעלות אדירה במשחקים, המקום השני שהוא סיים בו בתום שיותי המוקדמות, זה היה משהו שאנחנו לא רגילים ממנו, הוא לא אחד שהיה מסיים בטופ 3, טופ 4, שיותי מוקדמות, אבל הוא נתן פשוט גם התעלות אדירה בחצי הגמר ובגמר האולימפי עצמו, והגיע למדליה באמת, אולי מדליית זהב הכי מפתיעה שיש לנו, במיוחד שאצל הרבה הוא לא היה מועמד טבעי למדליה בכלל, אז לסיים את המשחקים האולימפיים עם מדליית זהב, זה היה באמת רגע אדיר.
אני חושב שאין ספק שתום ראובני זכה במדליית זהב, יכול להיות שהוא גם המדליה הכי מפתיעה של, של ישראל. כן צריך להגיד שבאולימפיאדה בסופו של דבר יש נציג אחד לכל מדינה. זה הופך את התחרות האולימפית לתחרות שהיא יותר, היא פותחת יותר הזדמנויות להפתעה, כי אם, כמו שאנחנו, נגיד, אם קודם דיברנו על אנשים ואיזה נבחרת חזקה יש לנו, בסוף במשחקים תהיה נציגה אחת, וזה נכון כמובן גם לגבי המדינות האחרות, וזה עזר לתום ראובני במידה מסוימת גם בפריז. כן צריך להגיד שהוא היה די יציב במחזור האולימפי של פריז, לא ברמה של האנשים, ואני לחלוטין מסכים איתך שאין מה להשוות, אבל הוא כן היה ברוב התחרויות, בוא נגיד באזורי מקומות 5 עד 10, כשאני פרסמתי לפני המשחקים בפריז את התחזית שלי לספורטאים ומה ההסתברות של כל אחד לזכות במדליה, נתתי לו 20%. כלומר, לא היה אפשר להתעלם מהפוטנציאל שלו כן לבוא ולהפתיע, משם ועד לממש ולהפוך את ה-20% שזה לא רע, אבל גם לא מאוד גבוה למדליה, ובטח מדליית זהב, בהחלט התעלות אדירה והפתעה גדולה.
כמו שכבר ראינו, תום ראובן הוא באמת, כמו שהתחלת להגיד, הוא אולי היה אחד הגולשים היותר יציבים שלנו, יחד עם יואב עומר שנגיע אליו בהמשך. באליפות עולם של 2022 הוא סיים במקום הרביעי, וש-2024 הוא סיים במקום השמיני. כמו שכבר התחלנו להגיד לגבי שיטת גביית הקריטריון, אם אני זוכר נכון, מספיק שהוא היה יורד מקום אחד או שניים באליפות העולם של 24, ומי שהיה נשלח לייצג אותנו זה יואב עומר. אז כך שיש עוד לתת משקל גם, אני מסכים, לעוד כל מיני תחרויות. לגבי המחזור האולימפי הנוכחי, אליפות העולם של 25, שהיא התחרות הראשונה בעצם, שראובני מתחרה ומשלים אותה ברמה גבוהה, אבל הייתה לו אליפות ממש ממש לא טובה, סיים במקום ה-41 רחוק מהיכולות שאנחנו מכירים ממנו, בטח מהמחזור האולימפי הקודם, שהוא אחד שכן יודע להגיע לעשירייה הראשונה, אני מקווה מאוד שהוא ישתפר משמעותית לקראת אליפות אירופה בנובמבר, ושהוא ידע להשתפר גם בשנים הבאות. מי שהיה המתחרה העיקרי שלו לאורך ה... סייקל האולימפי הנוכחי זה יואב עומר. יואב עומר הוא גם, יחד עם ראובן, היה אחד הגולשים היותר יציבים. את האליפות העולם של 23, הישג השיא שלו באליפויות העולם, היה מקום שישי. הוא גם סיים בסייקל הזה מקום רביעי באליפות אירופה, ככה שאי אפשר היה להתעלם ממנו. אליפות העולם שלו היא הייתה הרבה יותר טובה, הוא סיים באמת במקום התשיעי, משהו שאנחנו יודעים, שהוא באמת משקף את היכולות שלו להיות בעשירייה הראשונה, מרחק נגיעה ממש משיותי המדליות, ככה שאני חושב שהוא אחד שהוא הרבה יותר יציב גם כן, פחות שהוא הראה את זה. בתום ראובני, הוא לא אחד שיש לו נפילות כל כך משמעותיות, הוא לא אחד שיורד מעבר למקום 25 או כל מיני דברים כאלה, ככה שיואב עומר הוא אחד מהגולשים שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחריהם. גם השלישי בגוורדיה הוותיקה הזאת הוא מי שהיה בעצם הנציג האולימפי שלנו עוד בטוקיו בדגם ה-RSX, יואב כהן. גם יואב כהן סיים באותה אולימפיאדה במקום הרביעי, אחרי כל מיני פסילות שהיו בשיעותי המדליות, הייתה ציפייה ותקווה שאולי ייתן את העוד צעד קדימה, אבל הוא לא הצליח לשחזר את זה למדליות באליפויות עולם או אליפויות אירופה בכלל. בניגוד לנשים שהיו על פודיום בכמעט כל תחרות שהייתה לנו בסקר הנוכחי, אצל הגברים לא היה לנו בעצם פודיום אחד, לא באליפויות עולם, לא באליפויות אירופה. אז זה היה קשה לראות באמת מישהו שמגיע לכל כך טופ הזה, אבל היציבות של יואב עומר ותום ראובני שיחקה את טובתם, בטח למול יואב כהן שהוא נתן להיסחב מאחור, גם אליפות העולם שלו מאוד לא טובה הייתה, סיים מקום 46.
אתה יודע, זה מצחיק שאנחנו מדברים על זה שלא היה פודיום באליפות אירופה ואליפות העולם, וזה נכון, ואנחנו בסוף מסתכלים ומנתחים קדימה וזה הרמה, ובסוף אנחנו זכינו במדליית זהב אולימפית. מראה באמת את ההתעלות שהייתה שם של, של תום ראובני.
אחד מהגולשים שבעיניי דווקא יהיה יותר מעניין לעקוב אחריהם בסייקל הנוכחי, זה מי שנתן אליפות עולם מדהימה מבחינתו, וזה תומר ורדימון, אחד מהגולשים היותר צעירים, שזה באמת מחזור אולימפי ראשון שהתחרה בו בטופ. הוא נתן אליפות עולם שלא היו ממנו הרבה ציפיות, והוא סיים במקום השביעי, הוא אפילו עלה בשיעותי המדליות מקום אחד למול המקום השמיני שהיה בשיעותי המוקדמות, שייק אני חושב שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל בהמשך, סוף סוף הוא מצליח לנפה גם תחרות יציבה לאורך הצמרת, ונגיע לשלב התחזיות בהמשך, ואני באמת חושב שהוא אחד מאלה שיתנו את הטון. גולשים אחרים שהיו באליפות העולם הזו, גם כן רחוקים מאוד מהצמרת, עידו פומרנט שסיים במקום ה-60, וגור פרג במקום ה-69, ככה שהיחידים שאפשר להגיד שבאמת נתנו אליפות עולם טובה, זה תומר ורדימון ויואב עומר. בסופו של דבר, אלה הם גם השניים שאני חושב שביניהם יכול מאוד להיות שיקבע הכרטיס, אסור להספיד את תומר ראובני בסופו של דבר, זה רק תחרות ראשונה שלו, אבל אני חושב שהדרך לשם תהיה קשה, ושהמתחרים שלו יעלו הילוך בצורה משמעותית.
אני אגיד לך, תראה, אנחנו בסוף עושים את מקליטים את הפודקאסט הזה שנה אחרי המשחקים. זה אומר שיש עוד 3 שנים עד ללוס אנג'לס. אחד מהדברים שראינו גם בעבר שמאפיינים לא מעט מדליסטים זה שלוקח זמן לחזור. ובדגם של ה-IQ פויל גם היה שינויים בגודל, זאת אומרת, היה שינויים בדגם עצמו. אני מאוד מאוד לא הייתי ממהר להספיד את תום ראובני, זה לא שעשית את זה, אבל ככה כבר דיברת על הקושי שיהיה לו, זה נכון, יהיה לו קשה, אבל בלי קשר למדליית זהב האולימפית, אני כן חושב שלזכותו היציבות המאוד גבוהה, והתוצאות המאוד טובות שהיו לו בעבר על הדגם הזה, לא הייתי יותר מדי שופט תחרות רעה אחת שהוא עשה, הוא גם לקח חופש, התחיל בעצם את האימונים אחרי החברים שלו לנבחרת. אני לא בטוח שאני הייתי ככה שם את תומר ורדימון ויואב עומר לפניו בטבלת התחזיות. אגב, לגבי תומר ורדימון, אני מאוד מסכים, הוא בסוף, אתה יודע, הוא סיים אליפות עולם במקום שביעי, זה מעולה, הוא גם בן 23, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא קצת עוד על טיקט של צעיר. אגב, צעיר בגיל שלו, גל פרידמן וצוברי כבר היו מדליסטים אולימפיים, נמרוד משיח כבר היה עם מדליה באליפות עולם, יואב כהן היה כבר אלוף אירופה ורביעי באולימפיאדה, אז גם להגדרה של צעיר צריך לשים אותה בקונטקסט. אני מרגיש שזה נכון, יואב כהן הוא קצת פחות, אני חושב שתהיה פה תחרות משולשת. אני לא יודע אם כולם יצליחו לעמוד בה ובאמת להגיע לישורת הסופית, אבל לי מאוד מאוד קשה היום להעריך מי מבין השלישייה הזו, כן, ראובני, אוהב עומר וורדימון, מי ישיג בסוף את הכרטיס.
אני באמת מסכים איתך, אני חושב שזו תהיה תחרות מרתקת, שבאמת שלושה שיהיה קשה לשים מישהו מהם לפני האחרים, למרות שהניסיון של יואב עומר ובטח תום ראובני משחק לטובתם, ובני 25-26 שניהם, תום ראובני אחרי מדליה אולימפית אדירה, שבאמת ייכנס יותר, אני מאמין שייכנס יותר, לכושר תחרותי ברמה גבוהה לתוך השלוש שנים הבאות, אבל זה משהו שקשה לי לאמר בו מי הנציג שלנו. יהיה נציג, אבל קשה לאמר מי זה.
כן. אגב, אתה יודע מה גם משחק לטובתו של יואב כהן, וגם לטובתה של קטי ספיצ'קוב? יש את תיאוריית הדילוגים. בוא נקרא לתיאוריית הדילוגים של קטי ויואב, אני אסביר. עמית ענבר השתתף בשני משחקים אולימפיים. אבל ביניהם הייתה אולימפיאדה שהוא לא השתתף בה. הוא היה ב-92, לא השתתף ב-96, והשתתף שוב ב-2000. גל פרידמן, אותו דבר. שתי אולימפיאדות עם דילוג של אחת באמצע. ליקורזיץ, אותו דבר. שתי אולימפיאדות עם דילוג של אולימפיאדה באמצע. מעיין דוידוביץ', אותו דבר. היחיד שהצליח לשבור את התבנית הזו, זה היה שחר צוברי, שהשתתף בשלוש אולימפיאדות רצופות, בין בייג'ין לריו, וגם במקרה שלו, מקצועית, היו צריכים לשלוח את נמרוד משיח ללונדון 2012. נמרוד משיח זכה באותו קמפיין בשלוש מדליות רצופות באליפות העולם. הוא לא טס בסוף לאולימפיאדה. האופן שבו נקבע הקריטריון וההתנהלות שהייתה שם ביניהם, בין משיח וצוברי, לא ניכנס לזה עכשיו. אני חושב שאם היינו בוחנים מקצועית, נמרוד משיח היה צריך להיות שם, והתבנית הדילוגים הזו הייתה אמורה להישמר, ואם אנחנו משליחים ממנה להווה, אז מי שייצג את ישראל בטוקיו, זה היה קטי ספיצ'קו בנשים, ויואב כהן בגברים, והנה, דילגנו על פריז, ואני לא חושב שזה יקרה, לא בגברים ולא בנשים, אבל יאללה, אם יש משהו שיכול לתת להם עוד איזה בוסט, תיאוריית הדילוגים של קטי ויואב. טוב, נמשיך לדגם הבא.
יאללה, לך על זה.
מה אתה אומר? קייט פויל?
קייט פויל.
אז קייט פויל זה דגם שהוא בעצם גלשן שמחובר למצנח, דגם חדש שנכנס רק באולימפיאדה האחרונה, בפריז, עשה הרבה טוב למשלחת הישראלית. רועי קודם דיבר על זה שהייתה לנו נציגות בשבעה דגמים, באולימפיאדה האחרונה, חלק מזה זה באמת בזכות ההצטרפות של הקייט פויל, הייתה לנו נציגות גם בגברים, גם בנשים, נתחיל בנשים, הצגה אותנו בפריז גל צוקרמן, היא ניצחה במאבק מאוד מאוד צמוד את מאיה אשכנזי, שתיהן גולשות מאוד צעירות, שתיהן סביב גיל 22, גולשות מאוד מאוד חזקות, אני חושב ש אפשר לומר, גל צוקרמן עוד לא חזרה להתחרות אחרי האולימפיאדה, אז זאת אומרת, יש לנו עוד איזה אי ודאות, היא לא פרשה, היא ממשיכה, היא פשוט לקחה חופשה ארוכה ועוד לא חזרה להתחרות, אבל שתיהן זה גולשות של, בוא נגיד, טופ 15 בכל תחרות, עם גם ככה גל צוקרמן אפילו קצת יותר, בדרך כלל טופ 10, והן ברמה מאוד גבוהה. אני מחבר את זה לעובדה שבאולימפיאדה יש נציגה אחת ממדינה, ואני מחבר את זה לזה שהן צעירות, וגם כאן יש לנו דגם מאוד מאוד מעניין, שמאוד שווה לעקוב אחריו. בפריז, גל צוקרמן סיימה במקום השמיני או התשיעי, אני לא זוכר, במקום השמיני לדעתי, ושוב, זה באמת משהו ששיקף בהחלט את ההישגים שלה גם לאורך כל הקמפיין, היא החלה אפילו לדעתי לסיים קצת יותר גבוה, היה שם תחרות מאוד מאוד מוזרה, עם מעט מאוד שיוטים בגלל בעיות של רוח, אבל כשאנחנו מסתכלים עכשיו שלוש שנים קדימה, אני חושב שגם צוקרמן, גם אשכנזי, בהחלט בהחלט יכולות לעשות כל אחת מהן בנפרד את הקפיצה, ובתקווה אפילו להתקרב לאזורי מדליה בתחרויות מסוימות. אין לי ספק שיהיה ייצוג ישראלי בנשים בדגם הזה, אחת מהן, אני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שזה מוקדם לבוא ולהעריך, אבל הפוטנציאל קיים שם, שאנחנו גם נדבר עליהן כמועמדות למדליה, בסיכוי כזה או אחר, אנחנו צריכים באמת להתקדם ולראות, אבל מדובר פה במאבק שיהיה לדעתי מאבק מאוד מאוד מעניין, שרק ירים, כל אחת בעצם תרים את השנייה. מה אתה אומר?
אני באמת חושב שבדגם כזה, במיוחד בדגם שיש בו דומיננטיות מאוד בולטת של גולשות בריטיות וצרפתיות, כשגולשת אחת למדינה במשחקים אולימפיים, זה משהו שישחק לטובתה של הנציגה הישראלית, לא משנה מי משתיהן זה תהיה, גל צוקרמן או מאה אשכנזי, באצל שתיהן הפוטנציאל קיים, גל צוקרמן בכל זאת, זה עובר אצלה בגנים, ביתה של שני שייטים אולימפיים מסיני 2000, קשה לי להעריך מי זאת תהיה, אני נוטה יותר לכיוון גל צוקרמן, במיוחד כי ההישגים שלה היו קצת יותר גבוהים משל מאה אשכנזי, אבל שתיהן צעירות כמו שאמרת, שתיהן יכולות להתפתח, במיוחד של אליפות אירופה האחרונה התקיימה בטורקיה, ובגלל נסיבות ביטחוניות לא הייתה לנו שם נציגות, נצטרך לבחון את זה באליפות העולם שתהיה באזורי סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר.
אתה יודע, אתה הזכרת קודם את המקום הרביעי של יואב כהן בטוקיו, ועכשיו גם ככה זרקת אותי אחורה לשני קדמי, אמא של גל צוקרמן בסידני, וככה מדגדג לי להיכנס לסיפורים, לסיפור פספוסי המדליות הכל כך כואבים שהיו גם ליואב כהן וגם לשני קדמי, לשני קדמי זה אפילו היה יותר כואב, יחד עם ענת פבריקנט, אבל לא נעשה את זה עכשיו, נשאיר את זה אולי לאיזה פודקאסט בעתיד על הפספוסי מדליות הכואבים, אני מתוך שגם זה יהיה מעניין. מילה אחרונה על הקיץ פועל נשים, אני בטוח שאנשים שמבינים בענף וישמעו אותי אומר את זה, הם ככה יצקצקו בלשונם, אבל אני לא יכול שלא לחשוב אם אי אפשר להוציא מכל הנבחרת המדהימה שיש ב-IQ פויל, עוד מישהי שהייתה יכולה להיות מאוד מאוד חזקה בקייט פויל. אני לא באמת, אני לא באמת מכיר, יודע את הפרטים, אני לא יודע אם המעבר הזה הוא קל, בסוף בשני המקרים מדובר בגלשנים, הבדל גדול, זה עם פרס, זה עם מצנח, אבל כשאני מסתכל על, לא יודע, על מאיה מוריס, שהיא היום מספר 6 ב-IQ פויל, אני שואל את עצמי, וואי, מה הייתה יכולה לעשות בקייט? היא לא היחידה, כן? ספיצ'אקו ושחר טיבי, ככה זורק את זה לאוויר, אני מניח שזה לא משהו שיקרה, אני מניח שמישהו שהיה ככה מכיר באמת את הפרטים הטכניים, היה יכול ישר לפסול את מה שאני אומר, אבל זה משהו שתמיד יושב עליי ומעניין אותי.
אוקיי, אז נעבור לגברים. אני חושב שגם בדגם הקייט פויל, המצב של הגברים הוא קצת פחות טוב מהמצב של הנשים. גם בקייט פויל גברים הייתה לנו נציגות אולימפית, דור זרקה, שסיים במקום ה-13, אבל כאן הגברים הלכו יותר קשה, היינו צריכים את תחרות ההזדמנות האחרונה ממש, בשביל להבטיח את הכרטיס האחרון שהיה לחלק לאולימפיאדת פריז, אנחנו באמת זכינו בה, הכרטיס האחרון שאפשר. מה שמשחק אולי לרעתו של דור זרקה, זה שהוא סקן השבט של השייטים הישראלים בכלל, הוא כבר בן 30, היה בן 30 בפריז, יהיה לי קשה להעריך כמה הוא עוד יוכל לסחוב לתוך גיל 34, בדגם שהוא כל כך דינמי, כל כך מהיר. זרקה עדיין היה הגולש הבכיר שלנו כאן, סיים באליפות העולם ב-24 שהייתה במקום ה-15, אבל תהיה פה תחרות מעניינת גם, יכול להיות שיהיה פה עוד קרב משולש, מול זוהר חרובי שסיים באליפות העולם שנה שעברה גם כן במקום ה-19, והיה ממש צמוד מול דור זרקה במאבק על הכרטיס האחרון לפריז, ועוד גולש צעיר שיכול להתפתח, שיש לו אופק מעניין בעיניי, הוא כרמל אביסר, זכה במדליית ארד באליפות אירופה עד גיל 19 השנה, לפני חודש, חודש וחצי, במיוחד בדגם שאנחנו רואים שכן יש כאן גולשים יותר צעירים שמגיעים ומגיעים לסי, בטח מול גמים אחרים שאנחנו מרחיב עליהם בהמשך. כאן קשה לי להעריך מי יהיה נציג, והסיכוי של האם יהיה נציג, זה אולי קצת פחות מוודאי מאשר בנשים. אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לשמר את הנציגות גם בדגם הזה, אבל זה אולי פחות ודאי מכל מה שאנחנו דיברנו עליו עד עכשיו, וגם לגבי מי מוביל כאן, מי המועמד הבולט. קשה לי להעריך מי בבין השלושה הוא זה שייתן את הטון.
מסכים לגמרי. אין לי משהו מיוחד להוסיף. יהיה מאתגר בגברים. בנשים תהיה נציגות, בגברים יהיה מאתגר. דגם הבא.
470. עוד דגם שאנחנו אוהבים במיוחד. יש לנו בנציגים כבר מ-84 נציגות ראשונה. פעמיים באולימפיאדה היינו במקום רביעי. גם כמו שהצלת להגיד על קנמי ופאבריקנט, גם ב-2008 ורד בוסקילה ונינה קורניצקי, זה דגם שהיו לנו בו הרבה מאוד ספורטאים אדירים, אלופי עולם וגברים ונשים. מה שמעניין בדגם הזה זה שמאחרי טוקיו, עד טוקיו היו תחרויות של גברים בנפרד, של נשים בנפרד, מפריז והלאה, למעשה זו תחרות מעורבת של גבר אחד ואישה אחת. בפורמט הנוכחי היה לנו את ניתאי חסון ונועה לסרי בפריז, שסיימו במקום השביעי. זה דגם שיש בו הגאי ואיש צוות, דגם של מפרסיות, ואני חושב שמה שמעניין בדגם הזה, שיהיה פה כן מאבק דו-ראשי, אבל לאו דווקא מהספורטאים האולימפיים הנוכחים הם אלה שיקנו את הטון. לדעתי, אחד השמות היותר מעניינים לעקוב אחריהם בכלל בשייט, בסייקל הנוכחי, זה הצמד של רוי לוי ואריאל גל. צמד של אנשים, צמד שהוא מאוד צעיר, מתחת לגיל 21 שניהם, שהם כבר זכו בכל מדליה אפשרית באליפויות עולם ואירופה לנוער. הם זכו גם באליפות העולם האחרונה, עד גיל 24, סגני אלופי אירופה לנוער, אלופי אירופה על גיל 21, הם זכו בתחרות הזאת שנה שעברה, מאליפויות העולם קודמות יש להם ערד כסף וזהב, הם ממש התקדמו כל שנה, ואני באמת חושב שיש להם תקרה אדירה לצמד הזה, הם יכולים עוד להתפתח משמעותית בסייקל האולימפי הנוכחי. בשנה האחרונה הם כן היו מקום 19 באליפות אירופה ו-22 בעולם, ככה שהם עוד לא מצאו את הפורטה שלהם בתוך התחרויות של הצוותים הבוגרים, אבל זה צמד שאני מאמין שהוא יתקדם משמעותית. עוד צמד שהוא מאוד מעניין, זה השייט האולימפי ניתאי חסון, שבת הסוג שלו לסירה ל-470, איסר תמיר. מה שמעניין בסיפור שלהם זה שזה הצמד שבעצם התחיל ביחד את הקמפיין האולימפי לפריז, הם זכו ביחד גם באליפות אירופה 21, ולקראת 22, לא זוכר באיזה שלב שם בדיוק, סארה תמיר נפצעה, ומי שהחליף אותה היא נועה לסרי, ומשם ניתאי ונועה המשיכו ביחד כל השיוטים. סארה ניסתה להגיע לפריז בדגם ה-49RFX, פחות הצליחה, ובאמת אחרי הפרישה של נוער, אחרי פריז, השניים חזרו לעבוד ביחד, הם היו במקום 12 באליפות העולם האחרונה, מקום 18 באירופה, הם יכלו אפילו להיכנס לשיוט המדליות לדעתי באליפות עולם, אבל באמת, שוב, בגלל נסיבות ביטחוניות, המלחמה עם איראן שהייתה באותו זמן, אז הם היו צריכים לפספס שיוטים משמעותיים. אלה בסופו של דבר שני הצמדים שלפיהם יישק דבר. יהיה קשה מאוד לדעתי לראות את ניתאי וסר, אם אתה שואל אותי, מתחרים מול רוי ואריאל. דעתי התקרה של רוי ואריאל היא הרבה יותר גבוהה, זה צמד שיכול גם לא רק להגיע לאולימפיאדת לוס אנג'לס, אלא אולי אם הם ימשיכו את קרף ההתקדמות, אפילו לסיים שם בחמישייה הראשונה, אם אתה שואל אותי. אבל שוב, כמו שכבר אמרנו, קשה להספיד ספורטאים אולימפיים, ניתאי וסער רק חזרו לעבוד בשנה האחרונה, יהיה כאן מאבק דו-ראשי מרתק. כרטיס יהיה, אבל יהיה מאבק מרתק ללא ספק.
אני חושב, קודם כל, באמת, רוי לוי ואריאל גל מאוד מאוד צעירים, הם שניהם, אני חושב שהם אפילו עוד לא חגגו 20, יש משהו בדגם הזה שהרבה פעמים המדליות בו מגיעות דווקא מזוגות יותר ותיקים, והסיפור של לוי וגל הוא לא סיפור שהסתיים בלוס אנג'לס 28, יכול להיות כאילו, אני די בטוח שהם יהיו רלוונטיים גם לאחר מכן, אבל יכול להיות שהשיא שלהם גם יהיה מאוחר יותר. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהתקרה שלהם עכשיו, ככה, אתה יודע, מהגיל הצעיר שלהם ובהסתכלות קדימה, היא נראית הרבה הרבה יותר גבוהה. האם במחזור האולימפי הזה הם יספיקו לעשות את המהפך, נקרא לזה, ולהיות הצמד המוביל? צריך לראות, יש את הפוטנציאל שם, אני מרגיש שאני קצת פחות בטוח ממך, בסוף ניתאי חסון הראה את היכולות המאוד מאוד גבוהות שלו לקראת פריז, היה לנו ככה הביטוי שטבענו, רצועת חסון לסרי, זה בעצם אומר שניתאי חסון ונועה לסרי תמיד סיימו בין מקומות 5-8, הם, כאילו, הם אף פעם לא הצליחו לעבור מעל, הם סיימו קמפיין אולימפי שלם בלי תחרות בינלאומית משמעותית שהם היו מעל מקום 5, אבל הם גם לא היו מתחת, הם תמיד היו בתוך הרצועה הזו, זה מראה בעצם על יציבות מאוד גבוהה ורמה מאוד גבוהה. מתחרה עם סער תמיר, שכמו שאמרת, הם כבר התאמנו יחד בעבר, הם היו טובים באליפות העולם, באמת נפגעו בגלל המלחמה, ואני לחלוטין לא הייתי ממהר לתת את הכרטיס ללוי וגל, יהיה פה מאבק רציני. גם פה יש לי אופטימיות מסוימת, שמי שיגיע ללוס אנג'לס, מי מהצוותים שיעפיל, שוב, עם השיטה של אחד למדינה, יכול להיות מועמד למדליה. זה נכון, רועי לוי ואריאל גל, אם הם באמת ימשיכו באותו גרף התקדמות, הם יכולים להיות מועמדים יותר חזקים, אם הם באמת יגיעו באיזה, ככה, שוב על זה, יממשו איזה גרף התקדמות מאוד יפה, אבל יש לי תחושה שמי שישיג את הכרטיס, אנחנו נראה בו לפחות באיזו הסתברות בינונית כזו, מועמד למדליה, אני די בטוח שתהיה לנו נציגות, אם זה יהיה ברמה של מדליה או לא, ומי זה יהיה, אני צריך להמשיך לעקוב ולראות. טוב, נראה לי סיימנו עם 470, נכון? נעבור ללייזר?
נעבור ללייזר, כן.
טוב, אז לייזר, אם דיברנו קודם על גלישת הרוח ועל 470, כדגמים שבאמת מלווים אותנו הכי הרבה שנים, הלייזר והיה הדגם השלישי שאיפשהו ב-2008 בבייג'ין, זכינו בו לנציגות ראשונה באולימפיאדה, זו הייתה נופר אדלמן, הצגה אותנו בבייג'ין ובלונדון, לאחריה היה את שי קקון, הצגה את ישראל בטוקיו ובפריז, ככה נציגות שהיא גם כבר יחסית ותיקה, בדגם הנשי, לייזר רדיאל, בגברים, בפריז הייתה לראשונה, גם כן נציגות, עומר ורד וילנצ'יק, זו הייתה הפתעה, שהוא השיג את הכרטיס, זה גם היה ממש, ממש ככה ברגע האחרון, גם עזר ככה לשבור את הסיב, ולהגיע לייצוג של שבעת דגמים במשחקים. מה שמעניין, בעיני יותר מהכל, בדגם הזה, גם הגברים וגם הנשים, זה שהוא הדגם אולי הכי פופולרי, ולכן גם יש בו הכי הרבה מתחרים, והרמה העולמית היא מאוד 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 גבוהה. למרות שיש לנו כבר כמה, הייתה לנו נציגות כבר בכמה הזדמנויות, אף פעם לא הצלחנו באמת להגיע שם להישג, לא בתחרויות אליפות עולם, ובטח ובטח לא במשחקים אולימפיים, ההישג הכי טוב היה של נופר אדלמן בבייג'ין, היא הגיעה למקום 16, בשאר המקרים זה היה תמיד מתחת למקום 20, אפילו אזורי המקום 30, יש לא מעט, אני לא זוכר בדיוק כמה משתתפים יש באולימפיאדה, אז אנחנו מצליחים להשיג את הכרטיס, אבל אף פעם לא באמת היינו ברמה ההישגית הגבוהה בענף הזה, לא בנשים ולא בגברים. אם אנחנו מדברים, רגע, נתחיל מהנשים, אז שי קקוני היום, אני חושב היחידה, אני מקווה שאני לא מפפס מי שהיחידה, אבל שככה נמצאת ברמה בינלאומית גבוהה, כאמור, היא אחרי שני משחקים אולימפיים, היא לא עשתה איזו קפיצה להיות אחת מהמובילות בדגם, היא עדיין צעירה, אמרנו רק בת 23, היא עוד יכולה לעשות את זה, אני רואה אותה מתחרה לקריטריון, גם לקראת לוס אנג'לס, מאוד יכול להיות שהיא תשיג אותו, הלוואי וזה יהיה גם בצורה יותר משמעותית, ושלא תצטרך לחכות ממש לתחרויות האחרונות כדי לעשות את זה. אני מאמין שהיא תהיה שם, אני לא כל כך אופטימי לגבי זה שהיא גם תגיע לשם כמועמדת להגיע לשיעוט ליום גמרים, או אפילו מעבר לזה. מה אתה אומר על זה שאני עובר לגברים?
קודם כל, מה שכן מעניין אותי בדגם של הלייזר, אתה דיברת על הכמות מתחרים, הדגם של הלייזר זה אולי הדגם שהכי בולט בו של הצלחה בגיל מאוחר. אם אנחנו מסתכלים על שיותי המדליות בפריז, גם אצל הנשים, גם אצל הגברים, לא היה שם מתחרה מתחת לגיל 25, העיקר היו בגילאי 29 ומעלה. מדליסטים אולימפיים היו לך גם בגילאי 35-37. זה דגם שמאוד בולט שהצלחות יכולות להגיע בו בגיל מאוחר, ככל שצוברים ניסיון. אז אני כן חושב ששייקה קונו צעירה ויכולה לעשות קפיצת מדרגה משמעותית. אנחנו נצטרך לראות את זה באליפות אירופה הקרובה שתהיה באוגוסט בשוודיה. אני מקווה מאוד שתצליח שוב לתפוס את הכרטיס בצורה הרבה יותר משמעותית וחזקה, כמו שכבר אמרת, אני מאמין שהיא כן תהיה שם. איך היא תגיע, זה כבר אנחנו נצטרך לבדוק לגבי, על גבי הסייקל כולו.
האמת זה מאוד מעניין, אני לא הייתי מודע למה שאתה אומר, גם שייקה קון, אמרנו, בת 23, גם בגברים, יש לנו כמה חבר'ה צעירים, עם עומר ורד וילנצ'יק, שייצג אותנו בפריז, ראה מגן, שניהם עוד לא בני 20, יוגב, אלקלאי, בן 21, גם הם, כבר רואים אותם ככה משיגים תוצאות יפות, הגיעו בגילאים צעירים, הם כבר הלכו במדליות בתחרות גדולות, עוד לא ראינו את זה קורה בבוגרים, למעט אותה תחרות שעומר השיג את הקריטריון לפריז, וזה מעניין, כי אני רציתי לומר שגם שם הם עוד צעירים, וצריך לראות לאן זה ילך, אבל עם התחרות הכל כך קשה, זה באמת יהיה מאוד מאוד מאתגר עבורם לפרוץ איזה תקרה ולהפוך להיות מובילים, ויכול להיות שזה באמת עניין של גיל, כלומר, גם אם אנחנו, הם יאבקו, כשאנחנו מדברים על לוס אנג'לס כרגע, אני חושב שהם יאבקו על כרטיס, ושזה יהיה מאוד מאוד קשה, אחד מהם יכול לעשות את זה, עכשיו אני מדבר על הגברים, הם שלושה, יכול להיות שיש נוספים, אני לא בטוח ככה שהתייחסתי לכולם, אבל הם יכולים לעשות את זה, ויכול להיות שבאמת הזמן שלהם אבל הוא בעתיד, הוא ב-32, אולי אפילו לאחר מכן, ויהיה מאוד מאוד מעניין לעקוב ולראות אם יהיה פה עוד דגם שאנחנו נצליח להגיע בו להישגים ששווה לדבר עליהן, ולא רק על השגת כרטיס למשחקים.
אוקיי, אני גם מסכים איתך באופן כללי לדעתי כן יהיה נציג, ושהפיק של הנציגים, במיוחד בגברים, זה משהו שיכול להגיע לאזורי בריסבן ואחרי זה. אם מסתכלים על בריסבן, רק אז עומר וילנצ'יק יהיה בן 25, פחות או יותר יתחילו להגיע לגילי השיא בדגם הזה. לדעתי גם כאן יהיה פה כרטיס, יהיה אולי המאבק הכי קשה על כרטיס, כמו שיהיה כאן. הם יכולים להתפתח, הם יכולים להגיע להישגים מעניינים, עומר וילנצ'ק עשה באליפות אירופה האחרונה מקום שמיני, שזה מה שהבטיח לו את הכרטיס, אז היכולות קיימות אצל שלושתם, ובשביל באמת הישגים מעניינים, אנחנו נצטרך לתת לזמן לדבר.
אז אתה התחזית שלך היא שתהיה לנו נציגות, גם בגברים וגם בנשים בלוס אנג'לס, נכון לעכשיו.
בנשים הסיכויים מאוד גבוהים לדעתי ששייקה קון תשיג, היא כבר הוכיחה פעמיים שהיא מסוגלת לעשות את זה, גם אם בצורות קצת משונות. כשכבר ראינו את הכרטיס לפריז, היא השיגה בדרך מאוד מעניינת, אחרי שפסלו למעשה מתחרה יווניה, שהשיגה את הדרכון היווני שלה בצורה לא חוקית, אפשר לומר, אז נתנו את הכרטיס לבאה בתור, במקרה זאת הייתה שייקה קון. אני מאמין שתהיה נציגות אצל הגברים, שוב, כי זה דגם שככל שאתה מתקדם בגיל ככה אתה יותר פורח בו, אנחנו ראינו בפריז מתחרים גם בגילאי ה-40 פלוס בגברים, אני מקווה מאוד שתהיה כאן נציגות.
אוקיי, אני חושב שבנשים תהיה, בגברים זה יהיה קשה, יכול מאוד להיות שכן, אני צריך לחכות ולראות. מדליה זה לא משהו שאתה מסכים איתי, זה לא
נראה לי מועמדות עם מדליה. אולי לבריסבן. אוקיי. עכשיו הגיע הזמן שנעבור לדגם האחרון, דגם שהוא מאוד מעניין בעיניי, ה-49er. 49er, דגם שנכנס לראשונה למשחקים האולימפיים בשנת 2000, ולמעשה אצלנו, עד שנת 2022, הדגם לא היה קיים בארץ, לא הייתה לנו שום נציגות באליפויות עולם, באליפויות אירופה, הכל התחיל מקמפיין Head Start של 4 שעטים, שהחלום שלהם למעשה היה לפתח את הדגם הזה בארץ, הם הצליחו לעמוד במטרה של הקמפיין Head Start, הגיעו ממש לתחרות ההזדמנות האחרונה ופספסו על מקום אחד שני את הכרטיס לפריז, בתקופה שטל שדה אז היה עם אילי ראובני ומאור אבו עם ים ורטהיים, אחרי המשחקים בפריז טל שדה ומאור אבו חברו לעבוד ביחד והגיעו להישגים הרבה יותר משמעותיים, הם כבר השיגו בסוף 24 מקום עשירי בגרנד פרי 1, אחרי זה לתוך השנה הזאת מדליית ארד ראשונה בגרנד פרי פורטוגל, ובאליפות אירופה האחרונה הישג C שהוא באמת אדיר, מדליית ארד באליפות אירופה לטל שדה ומאור אבו בדגם ה-49er, משהו שהיה קשה מאוד לראות את זה קורה 3 שנים אחורה, קרה שאנחנו רואים שקיים בהם את הפוטנציאל. עוד צמד שהתחרה מולם אולי, זה צמד צעיר מאוד ומאוד מבטיח, אילי ורייט ויובל ברנון היו סגני אלופי עולם בדגם הזה ב-2023, באליפות אירופה האחרונה הם סיימו מקום 6, שוב, זה דגם שגם כאן אנחנו רואים מתחרים שהם פחות או יותר צעירים, אילי ורייט ויובל ברנון, שניהם לדעתי מתחת לגיל 21, טל שדה ומאור אבו קצת יותר מבוגרים מהם, אבל עוד לא בני 27 לדעתי. באמת זה דגם שאנחנו רואים בו התקדמות אדירה בתחרויות, אנחנו רואים שהניסיון עושה להם טוב, במיוחד שהם גם מתאמנים עם מאמנים זרים, לאורך תקופות מסוימות של השנה, היה להם מאמן פולני או פורטוגלי, לכן אנחנו רואים שהניסיון עצמו כן תורם להם, מצליחים להגיע להישגים, וזה אולי הדגם שנתן את הקפיצה שאני אישית לא ציפיתי לה. קיוויתי שהם יעשו את הקפיצה הזאת, אבל לא ציפיתי לה.
ממש מפקים איתך, וככה מאוד מפתיע לטובה, וכששוב רואים את הגרף ההתקדמות, אפשר להיות מאוד מאוד אופטימיים, אם אנחנו מדברים על ייצוג במשחקים הבאים, אני אישית אופטימי, זה גם תמיד טוב שיש שני צמדים שככה שמתחרים ביניהם, ואם אחד יצליח פחות, אז יש את השני שיצליח. אני מאוד אופטימי לגבי השגת כרטיס של אחד מהם, אחד מהצמדים ללוס אנג'לס, וזה מפתיע, זה פשוט דגם שממש לא היה קיים פה, ועד היום אני חושב שהם מתמודדים עם קשיים כלכליים לא פשוטים, בסוף זה סירה יקרה, והם לא זוכים, בגלל שהם עדיין לא הגיעו להישגים מאוד משמעותיים, הם לא זוכים לאותה תמיכה, כמו שאנחנו רואים בדגמים האחרים, אני מאחל להם המון המון בהצלחה. יש לי אנקדוטה אגב מצחיקה על הדגם הזה, הבת שלי לומדת בכיתה של אחות של אילי ורייט, והסבא וסבתא שלו הם גרו תקופה לא קצרה דירה מעליי, נורא מצחיק, אני פתאום מצאתי את עצמי בסיטואציות שאני מעדכן אותם על תוצאות ככה באיזה תחרויות שכוחות אל במהלך השנה האחרונה, ותמיד נורא נורא הופתעו איך יכול להיות שיש מישהו שהוא לא מהמשפחה שככה יודע שהוא בדיוק היום סיים באיזה תחרות בסבב, והשיעוט הראשון היה 15, אבל אז היה זה שני שיעוטים טובים וכל הכבוד, וזה תמיד נורא התלהבו מזה, אז אני גם זה קורה. מאחל להם המון 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 בהצלחה. אני מאמין שיהיה, אני לא חושב שזה יהיה רלוונטי לדבר על מדליה, אני צריך לראות מה שעוד יקרה. אני גם חושב שהמדליות באליפות אירופה, הן לא משקפות רמה דומה בעולם. אפילו באליפות אירופה היו גם מתחרים שהם לא אירופאים, והמקומות של הצמדים הישראלים בדירוג הכללי, כשמכניסים גם את הלא אירופאים, היה קצת יותר נמוך. של טל שדה ומאור אבו זה השביעי, של ורייט וברנון זה היה עשירי, עדיין מאוד יפה. אני לא חושב שהם יכולים, זה אני חושב שיש מה לדבר בעולמות של מדליות וכאלה, על ייצוג, בהחלט כן, וזה מאוד מאוד מרשים.
ייצוג, לגבי ייצוג אני גם מאוד בטוח שיהיה כאן נציגות, בין אם זה יהיה טל או מאור או אלה ויובל, לגבי איך הם יגיעו למשחקים, זה משהו שגם קשה מאוד לתפוס, כי הרבה מאוד צמדים השתנו, חלק פרשו לגמרי אצל חלק, אחד פרש והשני חרה עם מישהו אחר, אז זה משהו שאנחנו נוכל להבין יותר תוך כדי תנועה לתוך 26-27, מי הם באמת הצמדים החזקים בצוות הזה, בסבב הזה, כי המון השתנה ב-49ers, וקשה באמת להעריך. אני חושב שהמקומות שלהם באליפות אירופה זה כבר שהיא תקווה טובה לגבי הסיכוי שלהם להשיג כרטיס. לגבי מידע אנחנו נצטרך לראות איך הכלים מסתדרים בסייקל הזה.
אוקיי, okay. נראה לי שאנחנו מוכנים לעבור לסיכום רגע של כל ככה של כל השיח. אנחנו 3 שנים לפני לוס אנג'לס, אנחנו מודעים לזה שזה מוקדם מדי. נציגויות, אם אתה מסכם, מה היעד שאנחנו יכולים להציב לעצמנו מבחינת כמות הנציגים הכוללת?
אני חושב שיעד אופטימי שאנחנו יכולים זה, אם בפריז היינו בשיא של 7 דגמים, בתחזית האופטימית בלוס אנג'לס אנחנו יכולים להגיע ל-8 עם ההצטרפות של ה-49ers, יש מקומות שהם יותר בטוחים מבחינת נציגות, כמו הגלישת רוח, הקייט פול נשים, ה-470, ה-49ers, מקומות אחרים, אם זה הקייט פול גברים, דגמי לייזר, זה משהו שיהיה קצת יותר קשה, אבל אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להגיע להישג הזה, של 10 נציגים סך הכל על פני 8 דגמים.
אני חושב ש... מסכים איתך לגבי הדגמים היותר בטוחים, לא בטוח אם הייתי שם שם את ה-49ers, אבל בטח הנציגות הכפולה ב-IQ פויל ונציגות בקייט פויל נשים וב-470, אלה המקומות שאני לא רואה מצב שזה לא קורה, אני חושב שמהדגמים האלה גם יגיעו המועמדים למדליות, בטוח, כמו שאמרתי, תהיה מועמדות למדליה חזקה אפילו ב-IQ פויל נשים, אני מניח שיהיו נוספים מתוך הדגמים האחרונים שציינתי. אני מסכים איתך לגבי הפוטנציאל, המקסימום שנוכל להגיע, זה 10 ספורטאים, 8 דגמים, זה גם יכול לקרות. אני מעריך שאתה יודע, אני חושב רגע על זה סטטיסטית, מעריך שבמקום אחד אנחנו לא נשיג את זה, כלומר, אם הייתי צריך היום לתת תחזית, הייתי מעריך שאנחנו נשאר עם 7 דגמים, אני לא יודע איפה יהיה את הדגם שדיברנו עליו ולא ייכנס, אבל כשיש כמה דגמים שככה אמורים להילחם על זה, נראה לי שהייתי ככה מעריך, בוא נגיד, 9 ספורטאים ב-7 דגמים, זה נראה לי הערכה הכי טובה שלדעתי היום אני יכול לתת. איגוד השייט דיבר על יד של 3 מדליות בלוס אנג'לס, זה נראה לך סביר?
זה נראה לי קצת מוקדם עוד להגיע לשלב של 3 מדליות, תמיד אחרי שמגיעים לשיא של 2 מדליות רוצים להעלות את הרף, אבל אם יש מקום אחד רק שאני בטוח שבאמת יהיה לנו נציגות חזקה ומועמדת חזקה למדליה, זה הגלישת רוח נשים, יהיה קשה להעריך פה גם בגלישת רוח גברים וב-470, איך הצמדים יגיעו מבחינת המעמדות שלהם, כן אנחנו יכולים להגיע ל-4 אפילו 5 שיותי גמר, גם בגלישת רוח גברים ונשים, קייפול נשים 470, ואפילו בעוד דגם אחר, בין אם זה ה-49er, הלייזר, אנחנו נצטרך לראות איך דברים מתפתחים. לגבי מדליות, אני חושב שקודם כל אנחנו נצטרך לקוות למדליה אחת בגלישת רוח נשים, שהיא כביכול מעמדות יותר חזקה. קשה לי להעריך בשלב הזה איפה יהיו המעמדים האחרים.
כן, אני חושב שכשאתה מציב יעד, אני מאוד מאוד מעריך יעדים שהם יעדים שפתניים. אבל בסוף אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, ואם אני לא אגיע ליעד הזה, אני אהיה מאוכזב, הרי זה המשמעות של יעד, נכון? ואני חושב שאם יהיו 2 מדליות, אני לא חושב שאיגוד השייט יהיה מאוכזב. כי בסופו של דבר זה לא פשוט, אפשר לראות גם בפריז זה היה מטורף, הזכייה ב-2 מדליות, בהחלט גם אני מסכים שלהגיד 3 מדליות, אולי זה תקווה, זה יהיה הישג מטורף, אבל זה לא יעד שבאמת אפשר לשים מול העיניים. אני חושב שאפשר לצפות לבין מדליה ל-2, מסכים איתך לחלוטין, דיברנו על זה ב-IQ פויל נשים, המועמדת צריכה להיות, צריכה לעשות את זה, אני כל הזמן אוהב לחשוב סטטיסטיקה, אז אין 100% פה, אבל היא אמורה להיות בהסתברות מאוד מאוד גבוהה למדליה, ואני מניח שמתוך מועמדים נוספים בהסתברויות קצת יותר נמוכות, אפשר לקוות שאולי תגיע גם המדליה השנייה, לא נראה לי שזה יהיה מעבר לזה, תמיד יכול להיות, אנחנו צריך להגיד, בשתי האולימפיאדות האחרונות, אני רגע יוצר מהשייט, אני חושב שרמת ההישגים, גם מבחינת מדליות, וגם מבחינת הישגים של גמרים וכאלה, אני חושב שאנחנו די שברנו את הסטטיסטיקה, כלומר, אנחנו, ההצלחה עלתה על מה שניתן היה לצפות, הלוואי וזה יקרה שוב, אבל אני לא בונה על זה, אני חושב שאחד, שתיים מדליות זה משהו ש... יותר נכון לשים כיד בשלב הזה, אבל יש לנו עוד 3 שנים, מלא זמן, הרבה דברים יכולים להשתנות, אנחנו, מעניין מה נחשוב על זה, כשנשמע, ככה נעשה את ההכנה לפני לוס אנג'לס, נשמע את הפודקאסט הזה, וכמה דברים השתנו, מאיפה שאנחנו עומדים היום למה שיהיה, אני בטוח שהשתנו, נראה כמה, וזהו, רואי, נהנית?
נהניתי מאוד נועם, לא יודע, תמיד היה מעניין לראות איך יוצא הפרק הראשון של הפודקאסט, אני חושב שיצא הפרק מאוד מעניין, שאנחנו באמת מקיפים את כל הדגמים פחות או יותר שאנחנו יכולים להכניס שם נציגות, באמת להעריך מה הסיכויים בכל דגם, מי הם המתחרים שיש לשים אליהם לב, אז מאוד נהניתי מזה, אז חווה דעתך גם נועם?
גם אני, מאוד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי ככה לעשות את זה איתך, מקווה שיהיה לנו, שנמשיך ושיהיה לנו כיף, וטוב, זהו, הלפיד, פודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, מסיימים פרק ראשון, שיהיה לנו בהצלחה, רועי.
שיהיה לנו בהצלחה.